שלום לכולן וברוכות הבאות לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות האישית שחוותה. אני מאיה חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני בוגרת רילוקיישן לסיאטל ולאטלנטה בארצות הברית, סך הכל 11 שנות רילוקיישן. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית ויועצת רגשית לנשים. אני מעבירה סדנאות לנשים לקראת הרילוקיישן, הרצאות בנושא רילוקיישן ותהליכי ליווי אישיים, הכוללים ייעוץ לוגיסטי וליווי רגשי ליחידים ולמשפחות לקראת המעבר. היום אני ממש שמחה לארח את מרינה שפירה שוחר מטורונטו. מרינה היא דוקטור לפסיכולוגיה, היא מנהלת בהייטק והיא מייסדת אתר המעגל שאנחנו עוד נדבר עליו, שעוזר לישראלים בחו"ל למצוא בעלי מקצוע מומלצים בקהילות ישראליות ויהודיות ברחבי העולם. החזון של מרינה הוא להפוך את החיים של ישראלים בחו"ל לקצת יותר קלים ולעזור להם לבחור נותני שירות ובעלי מקצוע בראש שקט ולחסוך זמן וכסף. בנוסף, היא פועלת להעצמת עסקים ישראלים ויהודים בחו"ל. היי מרינה, מה שלומך?
שלום שלום, בסדר גמור, תודה, כיף להיות פה.
תודה לך, אנחנו ככה עושות את הרעיון היום ביום שישי, אז שבת שלום.
שבת שלום.
זה תמיד מוזר לי שאת יודעת, ביום שישי אנחנו עוד בעצם פה עובדות, וכאילו זה יום עבודה רגיל, אבל בישראל בשעה הזאת זה כבר שיא הרוגע, השקט.
נכון. נכון, נכון, לגמרי. לכן אנחנו תמיד אוהבים שיש לנו הרגשת שישי בכל זאת בבית ביום שישי, בין אם זה ללכת לבית קפה ישראלי, לקנות פרחים, חלה, נרות, אנחנו עושים לנו אווירת שישי גם פה, למרות שהזמנים קצת שונים באמת.
כן, את עושה קידוש ככה? אתם עושים קידוש במשפחה?
אנחנו לא ממש עושים קידוש, אבל... אחרי המלחמה התחלתי להדליק נרות בשישי ולברך על הנרות ביחד עם הילדים. פשוט דחף כזה שהיה לי, כי הכניסה האמיתית לעזה, הכניסה הרגלית, הייתה ביום שישי, ופתאום כשהודיעו על זה, היה לי את הדחף הזה להדליק נרות. אני לא ממש יכולה להסביר אותו, אבל כן ככה קראתי בפייסבוק שזה קרה לעוד אנשים. משהו להרגיש את הביחד הזה, להרגיש את הקהילתיות הזאת, גם כשאנחנו רחוקים, איזושהי מין דרך כזאת להתחבר, אז זה בערך מה שאנחנו עושים היום, ואולי זה יתפתח, אבל אנחנו מקבלים את מה שמגיע.
כן, ברור. אני גם, כן. אני חושב שהמסורת בין היחידות שאני ככה שומרת עליה, זה באמת הקידוש הזה. עכשיו, זה לא כמו, נראה לי קידוש רגיל כזה בישראל, אבל כמו שאת אומרת, זה להדליק את הנרות, זה... לקדש על הקוסיים, ובתכלס, בתכלס לרכז את הילדים לאיזשהו טקס כזה, שהם יודעים שהוא קצת יותר מיוחד, לקראת ארוחת שישי שהיא ארוחה ככה ביחד של המשפחה, ואני חושבת שזה מה שרציתי, כי את יודעת, מזמן כזה הם היו עוד קטנים, ורציתי לתת להם איזשהו משהו שהם יזכרו קצת מי הם, מה המסורת שלהם, להכניס להם קצת מזהות היהודית, וזה מה שהתאים לי.
כן, בדיוק, ממש ככה, זאת אומרת, בישראל, אתה מוקף בזה, אז זה קצת יותר מובן מאליו, ואז כשאתה פתאום מבחוץ, אז אתה מרגיש טוב, אם אני לא אביא את הסמלים האלה לתוך הבית, ואת המסורות ואת הסיפורים, אז הם בעצם לא יחשפו לזה בשום מקום אחר. אלא אם כן הם הולכים לבית ספר יהודי, שזה גם אפשרי כמובן, אבל בכל זאת הם צריכים להרגיש את זה גם בבית.
נכון, גם אצלי הם לא הולכים לבית ספר יהודי.
בעיניי לפחות.
כן, אני מסכימה איתך, כן, גם אצלנו זה ככה, זה הכל עלינו הרי, נכון? כאילו אם אנחנו לא נעשה משהו, אז כמו שיום שישי זה יום רגיל, אז גם ערב חג פסח, שזה עוד מעט, זה יום רגיל, זה יוצא על יום שני, או ש... וזה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו ברילוקיישן, וזה לא תפקיד קל, דרך אגב, אני מוצאת אותו לא כזה פשוט.
נכון. נכון, נכון, בדיוק, מסכימה איתך מאוד.
את יודעת, בשנתיים עכשיו שגרתי בישראל, אז פתאום ראיתי באמת כמה זה יותר קל בישראל, כי יש לך את האווירה שהכל נסגר ביום שישי ויום שבת, ובכלל החגים, את מרגישה את זה בחנויות ובכל מקום, ושמתי לב שאני אישית פחות עושה דברים, כי יש אותם מסביב.
ממש ככה, כן, לגמרי, אני גם פחות, פתאום נהייתי בקיאה בכל הסיפורים של החגים, כי אני צריכה לספר אותם פתאום, כי...
נכון.
זאת אומרת, הגדול שלנו כן הולך לבית ספר יהודי בימי ראשון, שהוא לומד על החגים, אבל עדיין, פתאום אני צריכה לספר את זה, אני מוצאת את עצמי קוראת את המגילה, או עכשיו קוראת על פסח, ומחפשת להם ספרים, ודברים כאלה, כדי באמת להביא את זה הביתה, אז פתאום אני גם לומדת. וכן, אני רואה שככה לא חיבבו אותנו לאורך הדורות. זה לא חדש, זה לא חדש, זה פתאום ככה נורא בולט. המוטיב החוזר הזה בין כל הסיפורים של החגים שלנו, אבל אני בוחרת לקחת את הכיוון החיובי של איך התגברנו על הקושי וצמחנו ממנו, והנה כן. אנחנו עדיין כאן היום.
כן, מה שכן, ככל שהילדים שלי מתבגרים, אני חייבת להגיד שהם פחות רוצים, ואז זה נהיה הרבה הרבה יותר קשה לבוא ולהכניס להם המסורת, ככה שאני ממש ממליצה, תתחילו עם זה בגיל צעיר.
להתחיל מוקדם.
כן.
התחיל מוקדם לגמרי, גם עם העברית,
נכון.
חד משמעית.
טוב, זה סיפור אחר משמעית. בכלל. בסדר, אז כבר ככה ממש. גלשנו לזה פנימה, אבל בואי נתחיל ואני אחזיר אותך קצת אחורה, ובואי תספרי לי ככה, איפה התחיל סיפור הרילוקיישן שלכם, קנדה?
כן, התחיל מזמן, לפני 10 שנים בערך, ב-2013, אפילו לפני, כי למעשה ב-2013, ממש עברתי, אבל הרצון לחוות מדינה אחרת, בעצם לאתגר את עצמי ולראות איך זה לחיות במקום אחר, משהו שתמיד סקרן אותי. ולמעשה אני התחלתי בתואר ראשון ושני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. והשנה הראשונה שהתחלתי ללמוד, בשנה א' שלי, בערך חודש אחרי תחילת הלימודים, נפל הטיל הראשון בבאר שבע. ואז בעצם הטילים ליוו את כל הזמן שלי בבאר שבע, ואני באתי מירושלים, שהיא גם די למודת פיגועים, אז אם אני ככה, עם היד על הלב, גם כל הנושא הביטחוני, זה משהו שהיה לי ככה in the back of my mind, ומשהו שגם היווה איזשהו פרופלור בשביל להתחיל לנסות לעבור, ובגלל שאהבתי להיות באוניברסיטה ונהניתי מהמסלול המחקרי, אז בעצם אמרתי, למה לא לנסות להתקבל לדוקטורט בחול, וככה לעבור, ובעצם עשינו מחקר על לאן אנחנו רוצים לעבור, ובדקנו מדינות דוברות אנגלית מטבע הדברים, ובעצם מצאנו שקנדה היא מדינה שמציעה המון דברים חיוביים, כמו למשל, ביטוח בריאות ממשלתי, ומערכת שהיא קצת יותר, היא לא סוציאליסטית, אבל היא קצת יותר סוציאלית, במיוחד בהשוואה לארצות הברית, ופשוט הרגשנו איזשהו סוג של יותר חיבור למקום הזה, והגשתי ל5 אוניברסיטאות קנדיות, ואוניברסיטה אחת בארצות הברית, אז זה כבר הייתה את הכף באופן מודע או לא מודע לטובת קנדה, ובאמת התקבלתי התקבלתי לשתי אוניברסיטאות, בדקתי לעומק, בחרתי אחת, ובעצם ב-2013 נחתתי באוניברסיטה בניאגרה אריה, בקנדה, 10 דקות ממפלי הניאגרה,
וואו.
המפורסמים.
אוקיי.
וככה התחיל המסע בעצם בקנדה, כן.
אוקיי. יו, זה נשמע ממש מעניין, כי את יודעת, עד היום לא כל כך דיברתי על הנושא הזה של בעצם להיות סטודנטית, ואיך זה לעשות את כל התהליך של מעבר כסטודנטית. ראיינתי המון נשים שהם עברו כחלק מעבודה, שלהן, של הבעל, אבל באמת לא כחלק מזה שאת לומדת, אוקיי? אז זה היה
כן.
קשה להתקבל? זאת אומרת, איך הולך כל התהליך הזה של להגיש? את כאילו באה ואומרת, אוקיי, בא לי פותחת ככה את רשימת הדרישות שלהם ומגישה, או שיש לזה כאילו יותר קושי?
אני יכולה לדבר על דוקטורט, כי לא ניסיתי להתקבל את תואר ראשון, אבל זה תהליך ארוך מאוד, כי נניח, אם הלימודים מתחילים בספטמבר, אז צריך להגיש את הבקשות בדצמבר של השנה שלפני. ובשביל זה צריך לעשות גם המון הכנות, למשל יש מבחן, כמו מבחן פסיכומטרי, אבל לתארים מתקדמים, שצריך לעשות אותו גם. אז למעשה, אני התחלתי את כל התהליך הזה, התחלתי לנסות להתקבל את דוקטורט, בשנה הראשונה של המאסטרס שלי, של התואר השני בעצם. כן, זאת אומרת, הרבה זמן מראש, כי הייתי צריכה זמן לעשות את המבחן, וכמובן להוציא ציון טוב. אז עשיתי קורס ועשיתי את המבחן, הכל בארץ כמובן, כמו זה GRE, פתאום זה חוזר אליי.
אוקיי.
וזה כמו, לתואר ראשון זה נראה לי SATs, ולתארים מתקדמים זה GRE, שזה בעצם אותו מבחן גם, דרך אגב, כמו לארצות הברית.
אוקיי.
קנדה, ארצות הברית זה אותו מבחן. ובעצם איך שזה עובד בתארים מתקדמים, זה שצריך למצוא מנחה. Okay. זאת מומלץ מאוד, להתחיל ליצור קשר עם אוניברסיטאות, ולראות איזה מנחים יש להם מקום במעבדה, והם בעצם יש קשר כמובן בנושא המחקר, ויש רצון לעבוד ביחד, וזה בעצם טיפ שקיבלתי ממישהי שהייתה איתי במעבדה באוניברסיטת בן גוריון, ובעצמה עברה לדוקטורט, בעצם זה יש הרבה יותר סיכויים להתקבל מאשר הם פשוט מגישים באופן קר, זאת אומרת, אם,
okay.
וכשהם כותבים אפליקיישן לתואר מתקדם, אז ממש צריך לציין את המעבדה שאיתה רוצים לעבוד, ומה הקשר, אז בעצם מה שעשיתי זה שהתחלתי לכתוב אימיילים לפרופסורים ברחבי צפון אמריקה, שחשבתי שהתחום שלהם מתאים לתחום שלי, ואני ממש זוכרת איך שהתחלתי לכתוב את האימייל הראשון, ולא הצלחתי אפילו לכתוב את הטייטל שלו, היה לי כל כך קשה עם
האנגלית. עוד לא היה ChatGPT.
בדיוק, לא היה ChatGPT, לא היה כלום, בקושי היה תיקון איות, ואני מתחילת התואר הראשון שלי, עשיתי מאמץ מאוד גדול לעבוד על האנגלית, זאת אומרת, בזמן שכל החברים שלי קראו את הסיכומים במתורגמים לעברית, אני קראתי מהטקסטבוק באנגלית, כי היה לי חשוב מאוד לעבוד על האנגלית, עם זאת, הכל כן היה בעברית, אני גם כתבתי את הטזה שלי באנגלית, מה שגם היה די חריג, אבל עזר לי מאוד בדוקטורט, okay. כי יכולתי להגיש דוגמת עבודה, שזה כן. גם משהו שצריך לקרן מהתהליך.
שזה באמת טיפ טוב.
כן, אני חייבת לומר שכשאני מסתכלת אחורה, אני רואה הרבה מאוד צעדים שעשיתי, שבאמת הכינו אותי ועזרו לי לאורך הדרך. אז האנגלית היה אחד מהם, אבל עדיין, אני זוכרת שכשהייתי כותבת את האימיילים האלה, זה היה קשה. עם הראשון במיוחד, ואז כתבתי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה נהיה יותר קל, והתחלתי לקבל גם תשובות, והתחלתי לדבר איתם. ואז למעשה מה שעשיתי, זה שהחלטתי שאני אסע לבקר בקנדה, כי גם הייתה לי קרובת משפחה בקנדה.
אוקיי.
ועל הדרך אני פשוט אזמין את עצמי לרעיון. אף אחד לא הזמין אותי לבוא, אבל אני פשוט הופעתי. באוניברסיטה. בדיוק, אותה אוניברסיטה שרציתי להתקבל אליה, ועוד אחת, שתיים, למעשה גם הייתי בארצות הברית באוניברסיטה אחת, אבל פשוט אמרתי, היי, אני אהיה באזור, בואו ניפגש. עכשיו, אנשי אקדמיה הם אנשים מאוד מאוד נחמדים, אז הם גם ככה באוניברסיטה, אז אוקיי, תבואי, ובעצם ככה, וקבעתי פגישות עם כמה שיותר אנשים מהמחלקה, וזה למעשה מה שהציל את הדוקטורט שלי, כי אותו פרופסור שעליו בניתי, ברגע האחרון, הוא אפילו די שכח להודיע לי, שאין לו בעצם אופנינג במעבדה לאותה שנה, וגיליתי את זה ברגע האחרון. ומה שהציל אותי זה שנפגשתי גם עם ראש המחלקה, והוא כנראה חיבב אותי, סלש התרשם ממני, ובעצם עזר לי למצוא מנחה אחר. כן. הוא בעצם באיזשהו מקום רוצה שאני אבוא. ובעצם מה שקרה זה שהמנחה שבסוף קיבלה אותי הייתה גם מנחה יהודיה מהקהילה. וככה זה התגלגל, ובעצם באפליקיישן שלי כן גם סיפרתי על הקונטקסט של ממנו אני מגיעה, שאני מגיעה מתוך לעבוד עם ילדים בסדרות ובנתיבות שחוו את המצב הביטחוני, ואיך שזה השפיע עליי בתור בן אדם, וזה בעצם דברים שהם מקובלים לכתוב באפליקיישן קצת יותר על עצמך, אז אמרתי, כבר אז חשבתי איך זה ישפיע, זאת אומרת, האם אני מביאה את כל הסיפור שלי, או שאני מנסה לבוא את הבולה רסה, והחלטתי שאני לינינין, זאת אומרת, אני באה עם כל הסיפור שלי, אותנטית, ואני אהיה מי שאני, ואם הם ירצו את זה, אז הם כנראה מאוד יתחברו לזה, ואם הם לא ירצו את זה, אז עדיף לי לדעת את זה מראש. ולמעשה, הפרואקטיביות הזאת היא באמת, כמו שאת אומרת, של פשוט לשים את עצמי בסיטואציה, להציג את עצמי, ליצור את הקשר האנושי הזה, לא להיות סתם דף, סתם שם על דף נייר, אלא ממש להיות בן אדם מוחשי, זה מה שעזר לי להתקבל.
מעניין.
ובאמת, התקבלתי גם לעוד אוניברסיטה שבה לא עשיתי את כל הדבר הזה. אז זה לא דרך, לא חייבים להגיע ולהופיע בדלת של מישהו, אבל בסוף גם יכול להיות שבגלל זה גם יותר התחברתי לאוניברסיטה הזאת ובחרתי בה. וזהו, וככה בעצם התחיל המסע, וזה באמת היה מעניין, כי זאת אומרת, באמת היה גם איזשהו שוק תרבותי, כמובן.
טוב, תכף אנחנו...
כשהגעתי, אבל נגיע לזה, כן.
נדבר על זה. האמת שזה ממש 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 מעניין ככה ש... ממש מעניין שאת אומרת שבאמת היית פרואקטיבית, כי אני חושבת שהרבה אנשים הם לא ככה, זאת אומרת, הם באים וכזה הולכים בדיוק לפי, אוקיי, החוק אומר שאני צריך לשלוח X, אז אני שולח X, לא מנסים לחשוב מעבר, לבוא מעבר, לעשות עוד דבר. זה היה מישהו שככה עזר לך, או כיוון אותך, או נגיד נתן לך את הרעיון, או שזה כזה מתוך האינטואיציה?
הקטע של לבוא באמת היה מתוך האינטואיציה, וזה קצת גם כזה, בוא נקרא לזה, חוצפה ישראלית מסוימת, של לבוא ולבקש, זאת אומרת, למה לא? עכשיו זה מעניין, כי כשאני, כאילו, כשאני בארץ, אני מרגישה שאני בן אדם כזה מאוד, יחסית כאילו מופנם, אבל כשאני מוצאת את עצמי בסיטואציות בצפון אמריקה, אז פתאום אני מאוד outgoing, זאת אומרת, כי הווליום הוא מאוד מאוד שונה, ואז בעצם זה סוג של יתרון תחרותי כזה, שלפעמים יש לנו שאנחנו מעיזים יותר, זאת אומרת, יאללה, נבקש, למה לא? אבל כן, גם כמובן, אני מאוד, כן התייעצתי עם אנשים שעשו את התהליך של הקבלה,
אוקיי.
לפניי, אז אני מאוד 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 ממליצה להתייעץ עם אנשים שהיו באותם נעליים לפני.
כן, נראה לי כמו כל דבר שעושים, זה מאוד עוזר להתייעץ עם מישהו שעושה כבר את התהליך, במקום להתחיל מאפס, לגלות את כל המידע שצריך.
כן, כן, זאת אומרת, חבל לעשות את כל הטעויות בעצמך, כשיש מישהו שכבר עשה טעויות ויכול לספר לך.
בדיוק.
אבל כן, בוא נגיד, זה כזה שילוב של התייעצות וקצת ויוזמה, בוא נגיד.
וכשעברת, אני מבינה שכבר היית עם בעלך או בן זוגך, כבר הייתם נשואים?
הייתי עם בן זוג אחר ממה שיש לי היום, אבל עברתי עם בן זוג בזמנו, כן.
אוקיי, והוא יכול היה לעבוד שם? או ש... זאת אומרת, היה גם יחד עם הלימודים, זה היה גם אפשרות לעבוד?
כן, הוא קיבל ויזת עבודה פתוחה, על סמך זה שאני קיבלתי ויזת סטודנט. זאת אומרת, ברגע שהתקבלתי לאוניברסיטה, מגישים בקשה לויזת סטודנט. כשזה מאושר, אז מגישים גם ויזת עבודה. וכן, הוא יכל לעבוד, אבל זה שאתה יכול לעבוד, לא בהכרח אומר שאתה מוצא עבודה מהר במדינה חדשה.
נכון.
אז זה באמת גם היה איזשהו אתגר שאנחנו עברנו, כי זה לקח לו זמן למצוא עבודה, משהו כמו חצי שנה.
וואו, זה הרבה.
שזה לא זה יחסית הרבה, אבל זה גם לא חריג. זאת אומרת, כן. זה היה הרבה, כי לא ציפינו לזה שזה יהיה ככה. הוא גם, זאת אומרת, אנחנו שנינו היינו יחסית צעירים, היינו בעצם בוגרי אוניברסיטה טריים, וזה למעשה הייתה, בוא נגיד, הוא כן עבד בתור סטודנט, וזאת העבודה הראשונה שלו, בטח בצפון אמריקה. עכשיו, בקנדה יש מאוד את העניין הזה של ניסיון קנדי. זה משהו שזה מין מושג כזה, Canadian experience, זה נורא חשוב להם.
להתמודד עם הקור והזה, זה היה Canadian experience.
זה משהו תרבותי כזה, זאת אומרת, עם כל כמה שזאת מדינת מאגרים, ותמיד שהולכים פה ברחוב, רואים אנשים מכל הצבעים ומכל הסוגים, וזה משהו שגם אני מאוד אוהבת פה, החברות הקנדיות הקלאסיות, שהן לא חברות הייטק גלובליות, זה קשה, זה יותר קשה להתקבל בלי שיש לך את ה... ניסיון בחברה קנדית, וכמה שניסיון שלך יהיה מרשים מחברות בישראל, הם לא מכירים את זה, וזה כן. קצת פחות, עם זאת, בסוף מוצאים, זאת אומרת, צריך משרה אחת, וצריך התאמה אחת, וכמו הרבה דברים בחיים, שומעים הרבה לא, אבל אז מגיע כן אחד, ולכן זה עוד משהו ש... כשאני מדברת עם אנשים, כדאי להיות מוכן אליו, אני חושבת שלחלק הזה אנחנו באנו לא מוכנים כל כך,
מה לחלק של החיפוש עבודה שהוא ייקח זמן
לחלק, כן בדיוק בדיוק, גם היינו סטודנטים, היינו צעירים, הכל היה כזה נורא מהר, סיימנו ללמוד, כאילו ממש סיימנו מבחנים ושבוע אחרי זה היינו על מטוס ומין הרגשת, כאילו הזמנתי את המלון שנהיה בו אחרי הטיסה מהנסיעה לשדה. אז אני חושבת שהרבה מהחוויות שלי של הרילוקיישן הראשון הן מאוד מאוד שונות מהרילוקיישן השני כשכבר באתי עם משפחה וילד, וזה מאוד מאוד שונה כשאתה צעיר וחושב שהכל יסתדר לך, מדהים.
לא מתכנן. לעומת
כשאתה,
כן.
בדיוק, כשאתה 10 שנים יותר מבוגר ואתה מבין שצריך קצת יותר להיות מתוכנן ומסודר עם דברים.
כן. אז
אבל זה החוויה.
נכון. תקשיבי, קודם כל זה חלק מהחוויה, ואת יודעת, אנחנו לומדים מכל דבר, או אנחנו לפחות יכולים ללמוד מכל דבר, לא כולם לומדים, אבל כן.
כן.
אז בעצם כן. הגעתם לקנדה להיות סטודנטים וגרתם במעונות, איך זה כאילו, גרים במעונות או באיזשהו דיור אחר?
זה פחות מקובל בתור מתקדם לגור במעונות, כי המעונות זה כמו בסרטים האמריקאים, זה חבר'ה נורא צעירים, הם כזה בני 18, הם יותר בקטע של מסיבות, אז גרתי פשוט בדירה רגילה, בקרבת האוניברסיטה.
ואת אומרת שהם ידעו שאת ישראלית, כי מן הסתם גם המנחה שלך הייתה יהודיה.
כן, הם ידעו שאני ישראלית, וגם כשביום הראשון בהרצאה הראשונה איחרתי ב-10 דקות, כולם בטוח ידעו שאני ישראלית, כי למעשה בקנדה להגיע בזמן זה לבוא 10 דקות לפני הזמן.
אוקיי.
ולא לפתוח את הדלת עם כוס קפה ו-20 תיקים ומחשב מתנדנד לי מהראש, אז ה-entrance הראשון שלי לאולם להרצאה הראשונה, וכל העיניים היו עליי. אז זה מה שאני אקרא למידה כזאת, trial by fire, של איך להגיע בזמן למקומות בקנדה.
בטוח כולם זכרו אותך.
כולם זכרו אותי לגמרי. ומה שהיה יפה, זה שבעצם היו אנשים מכל מיני תרבויות, הייתה סטודנטית מסין, והייתה גם סטודנטית מאיראן, ובעצם הדבר היפה היה, זה שבעצם כולנו הבנו שאנחנו פה, בשביל להשאיר דברים מסוימים מאחור, כמו קונפליקטים, וכמו כל משהו יותר פוליטי או סוער, או משהו כזה, ואנחנו פה רוצים לקבל על עצמנו את הכבוד ההדדי, ואת קבלת השונה, ואנחנו מתעניינים אחד בשני, אבל זה היה אפילו כמעט סוג של הסכמה שבשתיקה כזאת, שאנחנו לא נכנסים לשום דבר שהוא פוליטי נניח, ושאנחנו יותר מסתכלים על אוקיי, מה כל אחד מביא לשולחן שהוא מעניין מבחינת תרבותית, זאת אומרת אנחנו לא מסתירים מי אנחנו, אבל אנחנו לא מביאים את כל הבאגג'. כן. זה היה מין משהו מעניין כזה ששמתי לב עליו.
נראה לי היום זה קצת פחות ממה שאני שמעתי על אוניברסיטאות היום, לפחות בארצות הברית.
לצערנו. אין ספק, היום באמת דברים, אנחנו שומעים דברים מאוד מאוד קשים, שומעים את זה גם על אוניברסיטאות פה, בסביבה שלנו, וזה מאוד מאוד מאכזב, ומאוד קשה לשמוע, ואני כמעט לא מאמינה אפילו שאני שמעת את הדברים האלה, כי זה גם, זה, אם אני ספציפית חושבת על זה מהכיוון של קנדה, זה מאוד מאוד לא קנדי. הערכים של קנדה, הם מאוד של קבלה, מאוד של קבלת השונה, כולנו שונים, אבל יש לנו ערכים קנדיים שאנחנו לוקחים על עצמנו, שזה להיות נחמדים,
כן.
בגדול, ולעמוד יפה בתור, ולכבד את האחרים, וזה משהו שמאוד מופר כאן עכשיו, והמון קנדים בשוק מזה. זאת אומרת, זה ממש עושה פה טלטלה מאוד גדולה, גם בקרב לא יהודים בכלל, כי, כן. כי פתאום אנשים שרוצים לחיות את חיים בשקט, לא מבינים בכלל מה זה הקונפליקט המשוגע הזה שנפל עליהם וגורם להם לפקקים וגורם להם למאומות, ואני רואה מה אנשים כותבים בטוויטר וברשתות חברתיות אחרות שהם מהקהילה פה, והם ממש לא אוהבים את זה.
אני יכולה להבין את זה. זה, את יודעת, נראה לי בשוק לכולנו, בכלל תקופה האחרונה שלא נדבר עליה, אבל כן. אני אחזור שנייה לאקדמיה, כי יש ככה, זה עדיין, זה ממש מעניין אותי, כי שוב, לא למדתי פה באוניברסיטה, לא בארצות הברית, לא בקנדה, אבל יש איזה הבדלים שאת יכולה להגיד ככה, שאת ממש ראית אותם בין האקדמיה בקנדה לישראל?
חד משמעית, ממש. בישראל מגיעים לאקדמיה במצב מאוד בשל. אנחנו בדרך כלל אחרי צבא, ואנחנו אחרי טיול אחרי צבא כן. בדרך כלל, אז חווינו חוויות, חסכנו כסף לטיול, היינו בטיול, חזרנו מהטיול, חסכנו כסף ללימודים, אני ספציפית לא נסעתי לטיול, אז התחלתי ללמוד מוקדם, אבל מה שזה יוצר זה אנשים שבוחרים את התחום שהם לומדים, בצורה החלטה מודעת, מתוך מחשבה על מקצוע, והם קצת יותר רציניים, כי הם כבר הגיעו לאוניברסיטה במצב מאוד בשל. וזה, אז למשל אני בתואר השני התחלתי בעצם להיות עוזרת הוראה, ללמד סטודנטים בתואר ראשון, וחלק מהם היו בכלל יותר מבוגרים ממני בגיל, אבל בעצם מה שהתרגלתי אליו זה לדיונים ברמה מאוד מאוד גבוהה ולעניין בתוך הכיתה, וזה משהו שכשהגעתי להיות, ללמד סטודנטים קנדים, אז נתקלתי בילדים למעשה, זאת אומרת, הם בני 18, הם פשוט ממשיכים את התיכון שלהם, הם בוחרים את הקורס, כן, זה כאילו פסיכולוגיה בגדול מעניין אותם, אבל הם לא ממש, זה לא, כן, הם לא מסעת חייהם עכשיו בהכרח להוציא ממוצע 92 ומעלה כדי להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה ולהיות פסיכולוגים, זה לא משהו שבהכרח הם חושבים עליו. אז בעצם זה יצר המון שוני, ומה שקרה זה שבסמסטר הראשון, חוות דעת הראשונות שקיבלתי מהסטודנטים היו שאני קשה, ושאני intimidating, כי אני שואלת אותם שאלות קשות מדי, עכשיו אני נתתי להם ציונים נורא נמוכים באסיימנטס שלהם, כי אני צריך רגילה לרמה אחרת, ואפילו ברמת האנגלית שלהם, אני מישהי שאנגלית זה לא שפת האם שלה, חשבתי שהאנגלית שלהם בחלק מהמקרים הייתה ממש טעונה שיפור, ובעצם הפרופסורית שלי יושבה אותי לשיחה ואמרה לי שאת צריכה להעלות להם ציונים, ואת צריכה להיות אליהם יותר נחמדה, ואת יודעת, התיישרתי כמובן, הבנתי איפה אני נמצאת, וזהו, ובריפורט שאחרי כבר קיבלתי ציונים טובים, שאני נחמדה ושאני הכל, אבל למעשה הייתי צריכה לעשות התאמה מאוד מאוד גדולה של הדרך הטבעית שבה בעצם אהבתי ללמד, וכך גיליתי שאני לא אוהבת ללמד, כי גיליתי שלמעשה אני אוהבת לדבר בפסיכולוגיה עם אנשים ברמה שלי, ובעצם לעשות דיונים עמוקים על פרויד, וזה בעצם מה שנהניתי ממנו, ולא ממש מהאלמנט של ההוראה, אז זה עזר לי ככה גם לבחור את ההמשך של המסלול שלי, שבעצם בחרתי לא להמשיך אותו באקדמיה, וגם עוד משהו שגיליתי זה שבעצם העולם האקדמיה בארצות הברית הוא הרבה יותר תחרותי, ושבעל המעבדה למעשה עוסק רוב הזמן בגיוס כספים למעבדה שלו. בישראל מקבלים הרבה יותר תקציבים מאוניברסיטה עצמה, והפרופסור יכול להתעסק הרבה יותר במחקר ובהוראה ובדברים קצת יותר מעניינים, וזה קצת פחות סטרספול. עם זאת, כמובן, יש הרבה פחות משרות בישראל, אז זה גם הצד השני של המטבע, אבל המצב מאוד מאוד תחרותי, זאת אומרת, אתה כמעט כמו סוג של עסק עצמאי כזה בתור פרופסור,
okay.
צריך להשיג את הפנדינג למעבדה שלך, וכל הזמן להגיש לגרנטים.
וואו, זה ממש מלחיץ.
כן, הם היו להם תקופות שהם היו מאוד מאוד לחוצים, זאת אומרת, שהם ממש בקושי יכולתי, המנחה שלי אישית כבר הייתה לקראת פרישה, אבל שיתפתי פעולה עם כמה מנחים נוספים מהמחלקה, וממש היו חודשים מסוימים בשנה, חודשיים, הם כותבים גרנט, הם סגורים בחדר, כאילו לא מדברים איתם. וזה גם ככה עזר לי בעצם להבין ש אם אני רוצה להמשיך באקדמיה ולהמשיך בעולם הזה, אז זה משהו שמצפה לי, ואז יכולתי ככה בעצם לראות מה העולם האמיתי, כי זאת אומרת, כן, הייתי פתוחה לחזור לישראל או להישאר במשרה אקדמית, ואז בעצם ראיתי שאולי אני גם רוצה קצת להסתכל החוצה לתוך התעשייה. אבל אין ספק שכל ההתנהלות, זאת אומרת, ממש כל דבר כמעט הייתי צריכה ללמוד מחדש. ממש כמו ילד שלומד ללכת, זאת אומרת, הכל כמעט היה שונה בהתנהלות, גם בהתנהלות בתוך המחלקה, זאת אומרת, בגדול, דברים הרבה יותר רציניים. ועוד משהו מעניין ששמתי לב עליו, שאולי יכול להיות רלוונטי לאנשים, זה שבארץ יש המון, ושמתי לב לזה רק שזה לא היה לי, המון ערבות הדדית. זאת אומרת, נניח יש, אנחנו צריכים להגיש עבודה באיזשהו תאריך, אז כולם מדברים על זה, כאילו, או אפילו בודקים כזה אחד עם השני, רגע, התחלת, סיימת, איפה אתה מסתדר, ושם אף אחד לא מזכיר לאף אחד על הדדליין, אז כאילו, וזה הכל, כל אחד עובד נורא לבד, ואני הייתי רגילה לעבוד, נגיד אם יש שאלה קשה, אז אנחנו חושבים על זה ביחד, ומנסים כאילו to put our minds together, ושם זה לא היה כל כך מקובל, ואני שמתי לב שכאילו כמה פעמים כמעט פספסתי דדליינס, כי באופן לא מודע בניתי על זה שמישהו יזכיר לי.
וואי, מעניין, ממש
ואז,
מעניין.
כן, ואז התחברתי כאילו עם כמה בנות, ואז כאילו ואז הם כבר הבינו שכזה לפעמים כזה צריך להזכיר לי דברים, אז הם היו עושות את זה בשבילי, כי הם הבינו ובאמת התחברנו, אבל זה לקח חודשים, לשבור את המעטה הזה באמת של היותר הקורקטי הזה.
כן.
אז כן, אין ספק שהייתה, כל השנה הראשונה הייתה עקומת למידה מטורפת.
טוב, זה בטוח. את מרגישה שהישראליות עזרה לך ככה להסתדר שם?
אני חושבת שהיא בהחלט עזרה לשבור את הקרח עם הרבה אנשים, כי שוב, זה עוד משהו שהפתיע אותי, זה שאני יושבת עם אנשים בקטע חברתי, וכאילו אני שמה לב שאני מדברת כל הזמן, ובארץ זה לא היה ככה, כי בארץ תמיד היו אנשים שדיברו יותר ממני, אז אמרתי, אין בעיה, אני לא חייבת לדבר, אני... כמו שאנחנו רואים אני יכולה לדבר, אבל אני לא חייבת. אז הייתי כזה שם את עצמי יותר בצד, יותר מקשיבה, כזה אין בעיה. ופה פתאום כולם נורא שקטים, וכאילו, ואז היו לי גם כל מיני סיפורים, נגיד הייתי עוברת את הגבול לארצות הברית, לקנות משהו בסופר בארצות הברית, כי הגבול נורא קרוב בניאגרה, ואז תמיד היו לי סיפורים מצחיקים, שהיו כאילו מעכבים אותי בגבול, על כל מיני שטויות שהייתי עושה בלי לדעת, ואיכשהו הסיפורים עליהם נורא משעשעים, והם כאילו ממש קובו שהייתי באה, הם היו כאילו, טוב, איזה סיפור משעשע מרינה תביא לנו הפעם.
יש לך איזה סיפור?
סוג של, כן, נהייתי האינטרטיינר. יש לי סיפור, יש לי כל מיני סיפורים, אבל בעצם כל הקטע הזה של, הייתי אז נורא בקטע של בריאות, כאילו אני עדיין, אבל הייתי בקטע של בשר גרס פד, ו... וחמאה כזה, גרס פד וכל הזה, ופחות היה את המוצרים אלה אז בקנדה, וגם נראה לי שהיה אסור בחמאה גרס פד מאיזושהי סיבה. בקיצור, היה מעבר לגבול, סופר, שבו היה את כל המוצרים האלה, ומאחר וזה היה באמת 20 דקות נסיעה, וגם היה אאוטלט, אז כן. פשוט הייתי נוסעת, ועכשיו זה די מקובל, כי אנשים היו עושים את זה, כן? פשוט הם עושים את זה עם דרכון קנדי, אז לא היו שואלים אותם שאלות. ואז פעם אנחנו אוהבים את הסרט ספרות זולה, וקניתי מן ארנק כזה ש... אני כבר זוכרת מה בדיוק האמרה, אבל היה כאילו משהו, סוג של, אני לא יודעת מותר לקלל פה, אבל כזה...
הכל בסדר.
Bad mother something על הארנק. בקיצור, קניתי כל מיני דברים מוזרים, ואז שנייה לפני מעבר לגבול, גם נשפחו לי מלא מנטות צהובות.
אוי, אוי, אוי.
מתחת לזה. בקיצור, אני באה לגבול, ואני מספר, כאילו, טוב, למה נסעת ארצות הברית? קניתי כמה מוצרים. עכשיו, מתברר שאסור להביא בכלל... מוצרי בשר חזרה לקנדה, ואז הם רואים את הכדורים הצהובים האלה, כאילו, what are all these pills all over your car? ואז, and so what did you buy? Show us everything you buy. ואז אני מראה להם את הארנק, ואני כאילו מראה להם את זה בצד שאין עליו את הכיתוב, ואיכשהו כנראה בצורה שבה הגשתי את זה, מרגישו שאני מסתירה משהו. אז הם הפכו את הארנק, ואז הם ראו את זה, והם כאילו היה להם את הפרצוף הכי לא משועשע בעולם.
וואו.
ואני כזה, it's from the movie, Pulp Fiction, כאילו לא, זה לא עזר לי, בקיצור כאילו, הייתי צריכה...
יו, זה הכי מפחיד בעולם שפתאום אומרים לך, נכון, טוב, את תלכי רגע הצידה.
כן, בדיוק, תלכי רגע הצידה, ועכשיו, וזה קר, אוקיי, ואני כזה לא לבושה, כי לא תכננתי להיות בחוץ, אז אני קופאת מכל, בזמן שהם בודקים את כל הרכב שלי, ובקיצור, זה בין הסיפורים, בוא נגיד כמעט כל פעם, כאילו, הם לא הבינו מי אני ומה אני עושה, ו...
את יודעת שעשו לנו את פעם אחת בכניסה לארצות הברית, זאת אומרת, נסענו לרוקיז עם קרוון, ובחזור, בכניסה לארצות הברית, גם עצרו אותנו, ועשו בדיקה בכל האוטו, כי מסתבר שאסור להכניס פירות וירקות. עכשיו, לפני זה, ידענו את זה, אז לפני זה רוקנו את הדברים, אבל מה שכחנו? לימון אחד. ועל הלימון הזה...
על הלימון הזה.
על הלימון הזה... לקח לנו איזה שעתיים של עיכוב, עד שבדקו, ואז הם באים עם הכלבים, נכון? והם בודקים את כל האוטו שלך, ווואי.
כן, לגמרי. אז זהו, הייתי צריכה להסביר.
ואת כבר יכולה לראות את כל הסרטים, נכון? הסרטים בראש כזה שיום, עשו ביקרותי וזה, ומה יהיה עכשיו, ומה יקרה עם הילדים, והילדים ממש קטנים, ו...
כן, אני חושבת שאם זה היה קורה לי היום בתור אימא, אז אני הייתי נלחצת, אבל שוב, הייתי... פשוט לקחתי את זה בהומור, אני לא יודעת איך, אבל כאילו זה הכל היה נראה לי נורא מצחיק, ולא לקחתי את זה כל כך ברצינות, כי גם ידעתי שלא עשיתי שום דבר רע, זאת אומרת, ידעתי שהם יבדקו את הרכב, הם יראו שאין שם כלום, ושהם יתנו לי ללכת, פשוט...
כן.
אבל באמת השיעור מזה, זה שאני לוקחת את זה הרבה יותר ברצינות באמת היום, כשיש יותר על הכף, זה... אין מקום למשחקים, זאת אומרת, זה שחור ולבן, החוק הזה לא כמו בארץ שכאילו, אנחנו יכולים לדבר ובוא נחליק, וזה, אין אח שלי, כאילו, להפך, אם אתה תנסה לדבר עצם ככה, אתה תסתבך עוד יותר.
נכון.
וזה אין ספק, שיעור באופן כללי, כל מה שקשור פה לרשויות, צריך להיות מאוד מדויק.
ואין דבר כזה, לא יודע, לא ידעתי, לא קראתי, כאילו, חמוד שלי, זה אחריות שלך, לקרוא, אחריות שלך לקרוא את מה שצריך לעשות, וכן.
ממש ככה.
טוב, היו לך המון המון חוויות. אז איך את מסכמת את התקופה הזאת ככה של הלימודים?
זו תקופה של המון המון למידה. זו תקופה שגם כשהגעתי, אז רציתי להתרחק מישראל. ואמרתי, אני סבבה לא לראות אף ישראלי יותר לעולם. זה היה המיינדסט שלי כשהגעתי. גם מכל מיני סיבות, הייתי קצת רבויה, ואחרי חודשיים, אני בוכה לאמא שלי בטלפון, שאני רוצה לבוא לבקר בארץ. וככה בעצם הבנתי ש... זאת אומרת, הניסיון הזה של להוציא ממני את הישראליות, הוא לא יעבוד, ובעצם, ואז ככה לאט לאט, התחלתי בעצם לנסות לבנות כאילו את הזהות של, אני עדיין ישראלית, אני חיה בחול, ואיך מחברים את כל הדבר הזה בעצם, והיינו באזור שלא היו בו כמעט ישראלים, אז זה לא... כן חזרתי יחסית, כאילו בחופשת סמסטר הראשונה באמת חזרתי לישראל, כי טסתי בנורא מהר, כאילו לא היה זמן להקל, בעצם הבנתי שאתה צריכה לבוא ולעשות איזשהו ביקור קצת יותר איטי, ולסגור את הפינות כזה בתוך עצמי אפילו, ואחרי הביקור הזה באמת לקחתי יותר זמן עד לביקור הבא, לא זה לא שכל חודשיים הייתי בארץ, אבל ההבנה הזאת היא של אין דבר כזה, פשוט להגיד, כל מה שהיה בחיי עד עכשיו, וכל השורשים שלי, גם אם היו שם דברים קצת פחות נעימים, הם פתאום מעלימה אותם, ומתחילה דף חדש. אין דבר כזה, לפחות לא אצלי. וזהו, ואז ככה לאט לאט התחלתי לבנות בעצם את הזהות של, כן, להיות ישראלית, שחיה בחול, וזה משהו שעשיתי כל התואר בגדול.
שזה זהות מאוד מורכבת, אני, את יודעת, במשך כל השנים האלה, זה כבר 11 שנה, אני ממש מרגישה שהיא כל הזמן, היא נבנית, היא נשברת, היא משתנה, כל הזמן יש דגשים אחרים, לפעמים הדגשים יותר על הזהות הישראלית שלי, לפעמים יותר על הזהות היהודית שלי, זה משהו שאני באמת אולי רוצה ככה להגיד לנשים שמקשיבות לנו, שזה לא... זהו, החלטת ככה. זה כל הזמן משתנה.
נכון, נכון. זה כל הזמן משתנה, ובאמת משהו ש... כאילו, יש זהות יהודית ויש זהות ישראלית, ואצלי לפחות יש... זאת אומרת, יש הבדל, כי אני לא נולדתי בארץ, אבל המשפחה שלי הם דורות אחורה... הם לא הסתירו את יהדותם, וזה עלה להם, זאת אומרת, המשפחה שלי, שני הצדדים של ההורים מאוקראינה, ואני שמעתי תמיד סיפורים על זה, שהם היו חוגגים בכל זאת את החגים, למרות שזה היה מסוכן, ואפילו אסור, זאת אומרת, זה היה מנוגד לחוק. ודווקא פה, אני מוצאת את עצמי, מתחברת הרבה יותר, כאילו מדלגת דור אחורה, לדור שהיה באוקראינה, ומתחברת אליהם בתור יהודים שחיו בגולה, ואיך הם שמרו על המנהגים, וזה ממש קירב אותי, זאת אומרת, ממש התחלתי להסתכל אחורה בתמונות, ולשאול שאלות את סבתא שלי, וממש לבנות כזה עץ משפחתי, ולנסות להבין אחורה מה היה, כי גם בעצם בתור עולה חדשה בישראל, חוויתי גם דברים סביב הזהות הזאת של, האם מקבלים אותי בכלל במדינה הזאת או לא, אז זה הכל, זה גם דיון שלם בפני עצמו, אבל דווקא בחול הרגשתי איזשהו חופש לבנות את הקשר שלי לישראל וליהדות באופן שבו היה לי נוח. כן. כי אף אחד לא מכתיב לי את זה פה, את מבינה בישראל.
נכון, כמו שאמרנו בהתחלה, נכון שהתחלנו בדיוק. עם המסורת והקידוש,
בדיוק.
שאת זאת שמחליטה על איזה רמה, על מה כן, על מה לא.
ממש ככה, ובאמת שלפני המלחמה הייתי במקום ממש טוב, הרגשתי ש... אני במקום ממש טוב, וטוב לי עם איך שכל החלקים האלה של הזהות שלי מתחברים, ואז כמובן הכל צף מחדש, אבל זה מאוד נכון מה שאת אומרת, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא אחיד וכפו, זה משהו שתמיד ישתנה, וגם כשאנחנו עוברים שלבים בחיים, אז זה ישתנה איתם, ועם האתגרים שבאים.
כן, לא ידעתי ככה שלא נולד בארץ, אז זה באמת ממש מעניין לחשוב על זה שהיית... עולה חדשה. באיזה גיל הגעת לישראל?
הגעתי לישראל בגיל שנתיים, אז...
ממש צעירה.
האמת, שנתיים, שנתיים וכמה חודשים, ובאופן מעניין, ממש זה על החודש שבו בעצם הבן שלי הגיע לקנדה, הבכור. ממש הבאתי אותו לקנדה באותו גיל שבו הביאו אותי לישראל, וזה נורא מעניין, כל ההגבלות האלה פתאום של, וזה כמובן לא היה מתוכנן.
את ההגבלות האלה ככה לחשוב לדוגמה, איך את התקבלת בישראל מול איך הוא התקבל בקנדה?
כן, לגמרי. וואו. שונה מאוד. בעיקרון, זאת אומרת, השנים הכי ראשונות בישראל, לא חוויתי את מה שנקרא את היעדר הקבלה באופן אישי, כי הילדים בגילאים קטנים עוד לא מבינים כאילו את ההבדלים האלה. ההורים שלי כן חוו את זה בתור הורים בגן, כאילו הם יכולים לספר לי בדיעבד על החוויה שלהם. אני הרגשתי את זה הרבה יותר בגילי היסודי, שאז באמת יותר כאילו צחקו על זה, ובעצם מן הסתם החברות שלי גם היו מברית המועצות, אז זה מין כאילו, הרגשתי את זה הרבה יותר בשנים של היסודי, ואז אחר כך בחטיבה ובתיכון זה שוב נעלם כזה, זה כבר, כאילו יש דברים אחרים שהם יותר, לפחות אצלי זה היה ככה. אני חושבת שפה יש כל כך הרבה אנשים מכל מיני מדינות, שזה בכלל נון אישו, שאתה לא מקנדה, כאילו כן. יש פה את כל הצורות וכל הצבעים, וכן אנחנו, בעצם הייתה לנו את הפריבילגיה של לשים אותו בבית ספר יהודי בהתחלה, של להבות יותר נחיתה רכה. מצד שני, קבוצת השווים שלו כן דיברה אנגלית, ואני חושבת שכן היה לו איזשהו סוג של משבר סביב השפה, כי בחודשים הראשונים אמנם הוא היה בבית ספר יהודי, והייתה מורה שדיברה איתו בעברית, הוא קצת נסגר, הוא קצת היה פחות outgoing ממה שהוא היה קודם, קצת נסגר, אבל אז אחר כך, כשהוא התחיל לקלוט את האנגלית, אז הוא התחיל לפרוח שוב, ומה שמעניין זה שבעצם האנגלית קצת עשתה לו, קצת מחקה לו את העברית, מה שנניח לי לא קרה עם הרוסית, כי אני האמנתי שהוא תמיד ידע עברית, בגלל שאני הסתכלתי על עצמי, שאני יודעת ש... ההורים שלי לא עשו איזה מאמץ מיוחד שאני אדע רוסית, כן, הם דיברו רוסית בבית, אבל לא שלחו אותי לאיזה בית ספר רוסי, ולא הכריחו אותי לקרוא ולכתוב, ואני באמת לא יודעת עד היום, כמעט בכלל לקרוא ולכתוב, אבל אני יכולה לדבר. אני לא מדברת מדהים, אני לא יכולה לדבר על הלימודים, או על עסקים, או על משהו כזה, אבל אני יכולה לנהל שיחה, וגם יצא לי לבקר במדינה דוברת רוסית, וזה משתפר נורא מהר, ואני רואה שאצל הבן שלי זה לא ככה, וזה דורש הרבה הרבה יותר עבודה ממה שחשבתי שזה ידרוש, וזה מעניין, האם זה משהו שהוא נטו קוגניטיבי, או גם רגשי, כאילו יותר מהצד שלי, בתור פסיכולוגית, אני מתחילה לנתן את זה.
אתם מדברים עברית בבית?
אנחנו מיקס, אנחנו כן נופלים למיקס, ואני יודעת שזה לא טוב, כל מי שגר בחול יודע שזה
אסור לעשות את המיקס. לא שופטת, אני פשוט ככה שואלת, כי את יודעת, אולי זה יכול להיות, יודעת, נגיד ההורים דיברו, אבל לא משנה, אנחנו לא נכנסות אחר כך עכשיו ככה לחקר הזה.
כן, כן.
האמת שאלה אחרת שמענת אותי, זה אם את חושבת שאת בתור אימא מתנהגת היום אחרת, כי את היית בעצמך עולה חדשה.
זאת שאלה ממש טובה. אני חושבת שיכול להיות שהקונספט הזה של מעבר מדינה, הוא היה לי תמיד בתודעה, כי המשפחה שלי עשתה את זה. ובמטרה בעצם לתת לנו איזשהו עתיד יותר טוב. וכן, כאילו, אני כן מאוד מאוד אוהבת את ישראל, אבל כן... המחשבה הייתה על מקום שיפתח דלתות נוספות. וזה מחבר אותי, כמה שזה לא קלישאתי, לקונספט הזה של היהודי הנודד. כי זה פשוט המקום שזה לוקח אותי אליו, שאנחנו הולכים עם הזרם לאיפה שאנחנו חושבים שיהיה לנו טוב. כן, זה מקום קצת שונה, אבל לשם זה לוקח אותי בעצם.
תראה, היהודי הנודד... שוב, אני לא למדתי את זה, אבל אני לא חושבת שזה חייב להיות דבר כזה רע. כאילו, בסופו של דבר, בן אדם הולך למקום שהוא חושב שיהיה לו יותר טוב. זה לאו דווקא חייב להיות מקושר לבריחה, או את יודעת, רדפו אותי, זאת אומרת, ברור שאנחנו כן, זה מקושר אצלנו, אבל, כן, אבל שוב, בתפיסה כן. שלי נדודים, זה לא חייב להיות דווקא משהו רע, הוא יכול להיות, אני עכשיו פתוח, לראות עוד אפשרויות, לראות איפה המקום שיותר נכון לי.
נכון, נכון. זה באמת מאפשר המון המון צניחה, בתור בן אדם ובתור משפחה, אבל יש קצת רגשות אשמה באיזשהו מקום בפנים.
זה ברור.
גם כי ההורים שלי עשו, כן, הם עשו מאמץ נורא גדול, להביא אותי למקום שלא תהיה בו אנטישמיות. זאת אומרת, הם היו ציונים, הם עלו לישראל, כי זאת מדינת היהודים, הם מעולם לא היו בישראל, לא היה להם גם לאן לחזור. זה לא כמו שאני תמיד יכולה לחזור, הם קמו, הם ויתרו על האזרחות המוזרה שהייתה להם, כי זה היה כזה בין המיצרים, כאילו ברית המועצות התפרקה, ולא בדיוק, הם באמת באו כמו בכל הסיפורים, נתנו דירה במרכז קייב, ששווה מיליונים, טוב, אולי אחרי המלחמה פחות, אבל בוא נגיד בעבור בקבוק וודקה, כן. הם קיבלו בקבוק וודקה על הדירה שלהם בקייב, באמת וואו. היה להם דולרים בודדים בכיס, סבתא שלי נחזה חזק באיזה גיגית דהויה, שעד היום אני חושבת שיש לה אותה, 30 שנה אחרי, וזהו, וזה הם הגיעו, והם הגיעו, ותמיד אומרים שהם הגיעו, הם לא הבינו איפה הגגות של הבתים, כי הרי ברוסיה זה גגות משולשים, בגלל השלג, בארץ הכל okay. שטוח, אז, כן. אז הם הגיעו למקום עם שמש מסנוורת בלי גגות, וזה החוויה שלהם ההתחלתית, והם עשו את ההקרבה הזאת בעצם בשבילי, עכשיו גם... טוב, כל הקטע הזה של הסובייטיות וזה, ושל הרגשות אשמה, זה אצלנו כאילו בגנים, אי אפשר להוציא את זה. אז אנחנו, מה עשינו בשבילך, כדי שתגדלי במקום בטוח, ולצערנו, לא היה הכי כן. בטוח, כן? ולא, זה כמובן לא אשמתם, אבל זה לא בדיוק התגלגל כמו, כמו שהם קיוו, ואז כן. יש את המטען הזה, ויש גם את, כן, את הרגשות אשמה על... על לעזוב את ישראל, כי זה המדינה שלנו, ואם היהודים לא יחיו בישראל, אז מה יהיה עם ישראל? כן, זה רגשות אשמה כאלה שכל הזמן מלווים.
לא נראה לי שאפשר להתחמק מהם, את יודעת, זה מי שכן, חי בישראל, אני חושבת הרבה שנים, זה פשוט טבוע בנו הרגשות האלה לישראל, אני חושבת שבכלל ישראל היא מדינה שאולי אחת המדינות היחידות שיש קשר כל כך רגשי בין התושבים כן. שלה לבין המדינה עצמה.
ממש, כן. אתמול הייתי פה בטורונטו בהקרנה של סרט שנעשה על השבעה באוקטובר של במאי ישראלי קנדי שחי פה, והבן שלו חייל בודד בגולני שהיה במוצב שהותקף בשביעי, ו... מעבר לזה שכאילו היו המון נקודות בסרט הזה שמאוד רגשו אותי וגרמו לי כאילו ככה לדמוע, אבל הוא נסע לירושלים לראיין מישהו בבעליות של ירושלים, ששם גדלתי, מקום שנסעתי בו אלפי פעמים, פתאום כאילו הברז נפתח וכאילו המון דברים שאנחנו מנסים להחזיק את עצמנו, כן. פתאום דברים קטנים שפתאום כאילו מזכירים ככה את הבית, ובאמת כמו שאת אומרת, כאילו הקשר, אני לא יודעת איך זה אצל אנשים אחרים, אבל יש קשר רגשי מאוד מאוד עמוק למקום הזה שהוא הולך... כן, אי אפשר להסביר את זה אפילו כמה שזה עמוק, וכן, אז אנחנו תמיד נהיה בקונפליקט הזה, זאת אומרת, מה שהשלמתי איתו זה עם זה שתמיד יהיה קונפליקט.
כן.
כי לפתור את הקונפליקט אני לא אוכל, אני תמיד יהיה בין לבין, ונראה לי שהמשימה שלנו זה ללמוד להיות בסדר עם הקונפליקט, ולנוע איתו מה שנקרא, עם הזרמים שלו.
את יודעת, זה נקודה כן. ממש ממש חשובה, מה שאת אומרת עכשיו, שגם לי כאילו פתאום נופל כזה הסימון, שזה זה שם, וזה לא ייפטר. אני חושבת שכאילו הרצון שלנו, טוב. שיש משהו שאולי זה ייפטר יום אחד, אולי זה הדבר הלא נכון. כאילו, זה הקופליקט, והוא קיים, ופשוט ללמוד כן. להגיד שזה נכון. בסדר, שהוא נמצא שם, וזה בסדר שלפעמים אנחנו נוטים לצד אחד, ולפעמים נוטים לצד אחר, ושיש אנשים שהם, על הסקאלה הזאת, והוא פשוט שם.
נכון, נכון. אצלי לפחות, אולי יש אנשים שיש להם פחות את הקונפליקט הזה, אבל אצלי הוא תמיד שם, וגם שלא יצא לי, בגלל שגם היה קורונה, מאז שעברנו, לא יצא לי לבקר הרבה פעמים בישראל, וכשביקרתי בישראל, אז כמובן שהיה לי גם טוב, אבל גם עמדתי בפקקים, וגם היה לי חם, וגם כן. צעקו עליי, וגם חוויתי את כל הדברים האלה, אז, ואז כשאני שם, ואז כשאני הגעתי לכאן, אז פתאום אני כזה, וואי, אני צריכה לנוח, כאילו, נכון. זה היה פתאום כזה, כזאת, זה, מצד שני, כמו שאנחנו אומרים, הקלישה של, אין כמו, תל אביב ביום שישי ובערב, וירושלים שגדלתי בה ומרגשת אותי.
נכון, ארוחות משפחתיות, והריח שיש באוויר כשאת מגיעה לישראל, ברור, זה באמת, זה הקונפליקט, זה המקום שאנחנו חיות בו, וזה פשוט לקבל את זה, שזהו, שככה זה. אני ממש ממש מתחברת לזה. את יודעת, הגענו, אני חושבת, לדבר על נושאים שלא חשבנו שנדבר עליהם, אבל זה באמת היה, זה היה ממש מעניין, ואני ככה רוצה, האמת, כן להספיק עוד לדבר על משהו אחד, שאולי הוא קצת באיזשהו, את יודעת, זווית שאנחנו הולכות עכשיו רגע לדבר על משהו אחר, אבל השביעי באוקטובר, כמו שהוא זעזע את כולנו, גם אותך ואת בעלך, אני יודעת שהוא עשה אצלכם שינוי מאוד גדול, בגלל שהוא שינוי כל כך חשוב, שמה שיצרתם ממש חשוב, אני רוצה שתספרי לנו קצת על זה.
כן. אז בעצם אנחנו, מאז שהגעתי לקנדה בעצם בפעם השנייה עם המשפחה שלי, אנחנו שמנו לב שהגענו, צעד אחד לפני זה, הגענו לגור באזור מאוד ישראלי, שזה בעצם היה שונה מהפעם הראשונה. כן. וגם עכשיו, גם הפעם הזאת התחברתי לכל הקבוצות פייסבוק ולכל הקהילה, ובעצם ידעתי שכמשפחה חשוב לי להיות קרובה לקהילה. ושמנו להם בעצם שכשאנשים מחפשים פה כל דבר בגדול, הם שואלים את הקהילה. והדברים האלה קוראים בפייסבוק וקוראים בוואטסאפ, ואין איזשהו מקום מאורגן שבו אנחנו יכולים למצוא את התשובות לשאלות שלנו, ושאנחנו יכולים למצוא מי אינסטלטור מומלץ ומי רואה חשבון מומלץ. ובגלל שבאמת לא הגענו לקטע הזה, אבל מאז האוניברסיטה אני עובדת בהייטק, בתחום של חוויית משתמש ועיצוב מוצר, ובעצם אמרנו שאנחנו רוצים לפתור את הקושי הזה שיש בקהילה בצורה דיגיטלית, ולבנות פלטפורמה דיגיטלית, אתר, בהמשך אפליקציה, שבעצם תהיה המרכז הזה, ההאב הזה, ולכן כן. גם קראנו לזה המעגל, ובעצם עבדנו על הפרויקט הזה בכל מיני עצימויות, ולפני המלחמה הוא ממש כבר היה בשל ומוכן ליציאה, ואז, אבל עוד לא, ממש כמה שבועות מהשקה, ואז קרתה המלחמה, והשבועות הראשונים היו פשוט הלם טוטלי ושוק, אי עשייה, וגם פחד האמת, כי היה, זאת אומרת, היו שמועות ש... נראה לי הם קראו לזה Global Mobilization Day, משהו כזה, זאת אומרת, קריאות לכאילו, לא יודעת אם לקרוא לזה פרעות, אבל זאת אומרת, כל מיני דברים נגד היהודים בעולם, והיו פה כל מיני דברים מינורים נגד מוסדות יהודים, ובן הקטן שלי במוסד יהודי, ופשוט פחד, פחד, כי וגם היו מלא שמועות שאנשים הולכים ומצלמים בתים עם מזוזות, ומה לא היה. אז אמרנו, זאת אומרת, מאוד התחברנו לפרויקט הזה של המעגל, ואמרנו, טוב, אולי זה מסוכן בכלל להעלות דבר כזה לאוויר, ובכלל להיות קשורים למשהו יהודי, ומה לעשות, ואם בורחים, ובאמת, המון מחשבות אפוקליפטיות, ובאמת לא ידענו מה יהיה. ואז בעצם מה שעזרנו לצאת מהעניין הזה, זה שברחו לפה הרבה משפחות לטורונטו מישראל, שפשוט עלו על מטוס והגיעו לפה, ובעצם עבדנו עם הארגונים היהודים פה, ועם מתנדבים, וראינו שהם צריכים פלטפורמה כזאת, כדי לארגן את כל המידע, כי עשו להם הרבה התרמות של בגדים, וערבים לילדים, כל מיני וובינרים על איך למצוא דיור ועבודה ואיך מסתדרים. ואז בעצם האתר שלנו היה פשוט, ישב שם מוכן לקלוט את כל הדבר הזה. ואז בעצם הפעלנו אותו רק לקבוצה הזאת, ובמשך מספר שבועות זה בעצם היה הכתובת שלהם למה שהם היו צריכים. עשינו כתבות, וככה בעצם הם יכלו לעשות את זה. וזה כבר היה שם מין מוכן, אז הארגונים היהודים מאוד צמחו, ובעצם לנו זה גם עזר קצת, לשפר דברים שפה ושם זה, וגם ראינו בעצם את הצורך הגדול, וזה עזר לנו לתקף אותו, זאת אומרת, אנחנו הנחנו שיש צורך, אבל בדיוק. כן. ואז בעצם בדצמבר פתחנו את זה פה לקהל בטורונטו, ומשם זה הלך וצמח, ובאמת הצורך מוכיח את עצמו כל יום, ויותר מזה גם עוד משהו שגילינו, זה שגם הצורך הזה קיים בקרב הקהילה היהודית, לא רק הישראלית, זאת אומרת היהודים הקנדים, שבהתחלה לא ממש כיוונו לקבוצה הזאת, אבל גם בעקבות המלחמה, הרצון שלהם, אם אני אתן את הביזנס שלי למישהו, ניתן את זה למישהו מהקהילה, ולא למישהו לא מהקהילה. הם גם חטפו שוק מטורף. ואם משהו טוב יצא מכל הדבר הזה, זה באמת איזשהו קירוב בין הקהילה היהודית לישראלית, כי זה משהו שהיה קצת מנותק. אז,
כן, אני חושבת שגם פה מרגישים את זה. את החיבור הזה בין הקהילה היהודית לישראלית, שהוא, את יודעת, התגבר, וגם את הצורך הזה באמת, כמו שאת מספרת, לבוא ולדעת, איזה בעלי מקצוע את יכולה ככה באמת לסמוך עליהם, וכמובן אם הם ישראלים, אז בטח ובטח לבוא שאנחנו מעדיפים ככה לעזור לאנשים שלנו.
כן, נכון. וגם, זאת אומרת, יש בעלי מקצוע שנכנסים אליך הביתה, או עורכי דין, או פסיכולוגים, או רואי חשבון, זאת אומרת, דברים שהם ככה יותר רגישים, אז זה גם משהו שפתאום אנשים תמיד רוצו לעשות, כאילו חלק מהאנשים, לא כולם, אבל חלק נכבד מאוד רוצה לעבוד על זה עם אנשים מהקהילה, ואחרי המלחמה קל וחומר.
כן, אבל איך אתם בודקים כן. שבאמת, את יודעת, זה בעלי עסקים שהם באמת אמינים, ולא כאלה ש...
כן,
אחר כך יבואו ויעשו עליך סיבוב.
כן, זה סוגיה מספר אחת שאני חושבת אליה יומם ולילה. אנחנו עושים את זה דרך, בכמה שיטות. קודם כל אנחנו מדברים עם האנשים, פוגשים אותם, ואנחנו עושים בדיקת רקע מקיפה, גם אונליין, באתר שלהם, ובעיקר אנחנו בעצם מביאים אותם על סמך המלצות מהקהילה, כמעט את רובם. זאת אומרת, אם יש אנשים כמובן שהיום שהאתר כבר בחוץ והרבה יותר פופולרי, אז אנשים שנרשמים שהם לא בעצם במאגר שלנו ממקודם, כי הרבה, בגלל שבעצם הדברים שעשינו כהכנה, זה בנינו מאגר של עסקים מומלצים. אז אם לא במאגר שלנו, אז אנחנו בודקים, ואם הם צריכים הסמכות לעיסוק, אז אנחנו גם את זה אנחנו בודקים, ואנחנו עושים את זה כמיטב יכולתנו, וכמובן יש את האלמנט של חברות הדעת, שאנחנו, בהתחלה המטרה שלנו הייתה לפרסם רק עסקים שיש להם חברות דעת, כבר באתר, לפני המלחמה, ובעקבות המלחמה פשוט הצורך לתת במה ולעשות את החיבורים האלה, היה גבר על זה, אבל עדיין משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו, וכל הזמן מעודדים את הבעלי עסקים ואת המשתמשים, אנחנו כל מיני חברי קהילה, להוסיף חוות דעת, ואז מי שיש לו יותר חוות דעת, הוא עולה בעצם יותר גבוה בתוצאות החיפוש. חשוב לציין שאין, זה בחינם לבעלי עסקים, וגם כמובן לחברי הקהילה, ואין אפשרות לפרסם בכסף, זאת אומרת, המיקום נקבע רק על ידי חברות הדעת. אז זה משהו שהוא ילך ויבנה, ובעצם האיכות תלך ותשתפר, עם הזמן ככל שיהיו יותר חברות דעת.
וזה, לפי מה שאני מבינה, זה אתר שאמורים להיות בו בסוף, לא רק בעלי מקצוע מקנדה, נכון?
נכון, וכבר היום יש בו, יש מהמון מדינות.
גם אני שם.
וכן, שמחים שאת שם. יש לנו כמעט חצי מנותני השירות באתר כיום, הם עסקים, מה שאנחנו קוראים עסקים גלובליים, שמוכנים לתת שירות שאינו תלוי מיקום, ויש המון סוגי עסקים כאלה, ומבחינת באמת עסקים שנותנים שירות מקומי, הרוב כרגע באזור טורונטו, אבל אנחנו בונים את הקהילות באזורים נוספים.
וואו, זה ממש מיזם מדהים, ואני חושבת שהוא יעזור מאוד לאנשים חדשים שמגיעים, כי זה באמת הדבר הראשון שאת ככה מחפשת, כן. את בעלי המקצוע האלה, נכון? את הרופא, את הספרית, את השרברה, לא משנה, את כל האנשים האלה. כי את לא יודעת, נכון. ואין לך גם את אמא, את אבא, את החבר, את כל אלה שאת יכולה לשאול אותם, אז זה כל כך נכון. חשוב שיש מקום מרכז, שגם אפשר לסמוך עליו.
נכון, וגם מה שקורה זה שהרבה פעמים ששואלים בפייסבוק, אז מישהו פשוט כותב את השם של הבעל מקצוע, בלי לתייג, בלי לשים פרטים, פשוט כותב את השם, כי בשבילם זה מובן מאליו, כאילו מי נכון. הבן אדם.
נכון, וגם זה נעלם. וגם תוך שנייה, וואטסאפ, פייסבוק, כן, החיפוש שם מזעזע.
זה תוך שנייה נעלם, ואפילו אם תייגת מישהו, לא אומר שאותו בן אדם הוא בעל מקצוע שבאמת גם בודק את ההודעות שלו בדיירקט, כי בעצם הדרך היחידה שלך ליצור קשר זה לכתוב לו. אז זה נורא מקצר, יש לנו גם הרבה עמודים כאלה של נניח, נגיד להתחיל במקום מסוים, אנחנו בונים את המאמרים בעוד מקומות, אבל למשל איזה אוטורונטו והסביבה, אז איך עושים רישיון, ואיך מוצאים דיור, ובעצם כל הדברים האלה של ההתחלה, וגם אבל דברים שהם רלוונטיים לאנשים שכבר נמצאים פה כמה שנים, כמו למשל, אחרי שכבר השתקעת קצת, אתה פתאום מתחיל לחשוב על השקעות, פתאום אתה מתחיל לחשוב על אופטימיזציה של כל מיני לימודים, כל מיני נושאים כספיים, לחסוך לילדים,
כן.
או אפילו, את יודעת, קליני תקשורת, שיודעת גם עברית, כל מיני דברים כאלה, אז בעצם הפוקוס שלנו זה גם לעזור למי שחדש ומגיע, אבל גם למי שכבר פה 20 שנה, זה it's the same, בגלל שגם אותם אנשים,
נכון.
שהם צריכים למצוא מאפייה ללא גלוטן, אז הם שואלים מי עושה
ברור.
חלות או מאפים.
נכון, אנחנו גלוטן. גדלים, מתבגרים, הצרכים שלנו משתנים, וכן, תמיד יש שאלות. כן. זה באמת, אני חושבת שזה אתר מדהים, ואני ממש מאחלת לכם שהוא ילך ויגדל, ואני מבטיחה כזה לשים את הקישור לאתר בתיאור של הפרק, ואחר כך גם בבלוג שלי, שבאמת כל מי שירצה יוכל לבוא להירשם אם הוא בעל מקצוע, ואם לא, את יודעת, יוכל לבוא ולחפש את בעלי המקצוע שהוא צריך. אז וואו, ממש ממש תודה על היזמות הזאת.
תודה רבה על הארגון. כן, אנחנו באמת עושים את זה מכל הלב ועם המון המון תשוקה. כן, וזה גם, תשע, דיברנו הרבה על ענייני זהות, וזה מאוד עוזר, החיבור הזה לקהילה, ובעצם לבוא ולבנות את החיים כאן, ולעזור למי שמגיע בצורה לא שיפוטית. וזו עשייה פשוט שמאוד ממלאת אותנו, וגורמת לנו להרגיש שאנחנו עושים משהו משמעותי בימים האלה,
כן.
ואנחנו שמחים על ההזדמנות.
נכון, ואין ספק שאת יודעת, כשאת עושה משהו שאת מרגישה שהוא ממלא אותך ומשמעותי, אז את הרבה יותר מרגישה הרבה יותר טוב, ויותר מאושרת, והלב ככה מתמלא שאנחנו יכולים לעשות משהו לטובת העם שלנו, לטובת האנשים שלנו.
ממש, ספק. כן, ברוח הישראלית שואלים אותי אם אני רוצה ילד שלישי, אז אני אומרת שהבייבי השלישי שלי זה המעגל, ובזאת סיימתי, אבל באמת זה ממש מרגיש כמו בייבי, ואנחנו...
כן, ככה אני אומרת על הפודקאסט.
כן.
זה הבייבי כן, הרביעי לגמרי. שלי, תודה.
כל הכבוד לך, שלושה, זה כן. יפה, זה מושים.
בהחלט, טוב, תקשיבי, זה ממש מעניין כל מה שדיברנו עכשיו, כמובן, יכולתי לשאול אותך עוד מיליון דברים, אבל אנחנו מתקרבות לסיום, אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הסופית, והיא, איזה מסר יש לך לאישה שמתחילה את הרילוקיישן שלה עכשיו, שככה נמצאת בשלבים של התכנון, מה היית רוצה להגיד לה?
בדיוק משהו שחשבתי עליו אתמול, אני חושבת שיש בך כוחות, יותר כוחות ממה שאת חושבת. ושהמעבר הזה הוא הזדמנות לגלות כוחות שבכלל לא ידענו שיש לנו, ואפשרויות התמודדות עם אתגרים חדשים, וכן, יהיה קשה, בוודאות יהיה קשה, זאת אומרת, צריך להיות מוכנים לזה, אבל גם מתוך הקושי הזה תהיה צמיחה מאוד גדולה, ויש פה הזדמנות מאוד גדולה גם לצמוח כמשפחה וגם כאינדיבידואלית, וזהו, והכל ירגיש קשה ומפחיד בהתחלה, ופשוט צריך לעשות את הצעד הקטן והראשון הזה, כמו אותו אימייל ראשון שניסיתי לכתוב למנחים, והיה לי כל כך קשה אפילו בכותרת, אבל לאט לאט עושים את זה ומגלים את הכוחות האלה לאורך הדרך, וזה אחר כך משהו שנשאר איתך, וזה מקור לגאווה, וזה משהו שעשית אותו בדרך כלל די לבד, וזהו, זה יהיה המסר שלי.
מקסים, את יודעת שבדיוק בניוזלטר שפרסמתי היום, שמתי שם מסר שאומר כל רילוקיישן מתחיל בצעד אחד קטן.
ממש ככה.
כל דבר מתחיל בצעד אחד ואז מתגלגל הלאה. ובהחלט, את יודעת, אם תסתכלי באמת על הסיפור שלך, איך זה התגלגל מאפילו זה שהגעת לישראל והיית עולה בעצמך, ואז את יודעת שעברת ללימודים בתור סטודנטית וחזרת ועברת שוב, זאת אומרת יש... המון המון גלגולים, אבל זה התחיל מצעד אחד קטן. תחת הצד של ההורים שלך.
כן. אבל, כן. ועוד משהו שחשוב שהייתי אומרת, זה שאתם לא חייבות להחליט אם זה לתמיד או לא, כי תמיד אוהבים לשאול אותנו, אז מה, זה לתמיד? אז לא תחזרו אף פעם? אז זה, לא חייבים להחליט. אתה גם לא יכול לדעת, כי החיים מזמנים לך לפעמים דברים שאתה לא ציפית אליהם.
ממש.
אז זה בסדר גמור להיות בתוך חוויה, ולנסות משהו, ולהיות בתוך העניין הזה, והבדיקה. ואתם לא חייבות להתחייב לא לעצמכם ולא לאף אחד חיצוני על איפה אתם תמשיכו לחיות בעתיד.
נכון, אני תמיד אומרת את זה, שאנחנו יודעות מה אנחנו רוצות עכשיו, וזה בסדר, תעשי מה שטוב לך עכשיו, את לא יודעת מה יהיה אחר כך, כי מי יודע.
לגמרי, זה הרגע הזה, זה מה שיש לנו.
כן. זהו. מעולה, אז אם מישהי רוצה ליצור איתך קשר, לשאול אותך עוד שאלות, אולי ככה על לימודים בקנדה, או על האתר של המעגל, ואיך נרשמים, איך היא יכולה ליצור איתך קשר?
בטח, אז אני בכל הסושיאלס, מרינה שפירה שוחר, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, מוזמנים ליצור קשר, גם באינסטגרם וגם אתר המעגל.com, יש לנו שם וואטסאפ שהולך ישירות למספר העסקי שלנו, ואני אשמח לשוחח, וגם תופס יצירת קשר, ואני אונליין וזמינה לשוחח עם כל מי שתרצה.
מעולה, איזה כיף, וואי, מרינה, המון המון תודה, אני מבטיחה לשים את כל הכישורים האלה, את ככה תשלחי לי ואני אשים את הכל בתיאור של הפרק, כדי שכולנו נוכל להמשיך ובאמת ליהנות מזה.
כן.
זה באמת מידע מדהים.
כן, תודה לך גם על העשייה שלך ועל כל העזרה שלך למשפחות ועל הפלטפורמה הזאת ועל השיחה הזאת.
תודה רבה.
שמחה שהכרתי אותך.
גם אני.
נשים טובים לאורך הדרך.
תודה רבה, זה העונג שלי. איזה כיף. תודה רבה לכן המאזינות הנפלאות והיקרות שקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, אני מזמינה אתכן להיכנס לאתר שלי, מאיה חן ייעוץ רילוקיישן, יש בו המון תכנים שיכולים לעזור לכן, קישורים למוצרים שלי, קלפי השראה, מסרים של רילוקיישן והצ'קליסט שלי לרילוקיישן, איתו גם אני עבדתי במעבר הזה. תוכלו למצוא שם גם קישורים לכל הפרקים הקודמים בפודקאסט, לקבוצת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן, אותה אני מנהלת. ואני מזמינה אתכן לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם או בניוזלטר, בכל מקום שאתם באמת נוח לכן. וממש אשמח אם תשתפו את הפרק עם כל מי שיכול להתערם ממנו. אז אני מאחלת לנו ימים טובים ושקטים יותר, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי!
ביי ביי!